השיעור ללמד מנחם אב בשנה פשוטה. מסיימים את איגרת ט' מאיגרת הקודש. השיעור מתחיל בדף קי"ד עמוד א' במילים על קין אהובה יחי. השיעור מסתיים בסיום האיגרת בעמוד הבא עמוד 228 במילים בשוב השם ציון חולי.
על כן, אחרי ההקדמה הזו שהוא מקדים, איך צריכה להיות התייחסות נכונה של אדם לכל הדברים האלה שהם לכאורה נראים לו טבעים? אל תתייחס אליהם כדבר טבעי, אלא תתייחס אליהם כי זה רצון השם. אהובה היא אחי. חוזר עוד הפעם לביטוי שאיתו הוא פתח את האיגרת. אתם אהובה היא אחי, החסידים וכלל ישראל וכל מי שלומד וקורא ומגיע אליו האיגרת הזו של אדמו"ר הזקן. שימו נא לבבכם לאלה הדברים הנאמרים בקצרה מאוד. תשימו לב, אני כותב לכם פה כמה שורות, זה מאוד קצר, אבל שימו לבבכם. לפני שאני אראה הלאה לקרוא מה בפועל מבקש, אבל אחרי שקראנו את העניין הזה, שימו נא לבבכם, אני רוצה לחזור פה, יש פה שלוש שורות שחסרים פה באיגרת, שלוש שורות מאוד חשובים ומעניינים, שהם נמצאים בלוח התיקון של התניא. לפני שנקרא את זה בפנים, אז אולי כולכם תאספו, תדפדפו, לעמוד מספר 380. עמוד 380 זה לוח התיקון, ויש לכם שם בעמוד הזה, אתם רואים, יש חמש עמודות, דף, עמוד, שורה, מתחלת, נתפס וצריך להיות. אנחנו נמצאים כרגע בדף קי"ד בתניא, אנחנו נמצאים כרגע בשורה האחרונה בעמודה הימנית ביותר, כתוב קי"ד, עמוד א' ליד זה, כן? עכשיו בעמודה השלישית אנחנו גם כן בשורה האחרונה במילה שכתוב הוא בניו, כי אנחנו כרגע בשורה שמתחילה במילה הוא בניו בתניא. מה היה כתוב שם? שאשתו הוא בניו של אדם קודמין לכל על פי התורה, כן? אז פה צריך להיכנס עוד כמה שורות, שזה נמצא בעמודה האחרונה, בעמודה החמישית. יש שם למטה איזה שש שורות קצרות, נקרא את זה מבפנים, זה תיקון, זה השלמה שחסר שם. מה אדמו"ר הזקן כותב? חוץ מצדיקים שבדור. זאת אומרת, יש כאלה שאדם צריך לתת עוד לפני אשתו ובניו. אשתו ובניו קודמים על פי התורה, ויש מצבים שאדם צריך לתת לצדיקים שבדור עוד לפני אשתו ובניו. זאת אומרת, קיבלת את המשכורת? עוד לפני שאתה נותן לאשתך ולילדים מה לאכול, קודם כל אתה צריך להעביר את זה לצדיקים שבדור, שהם קודמים לבניו. צדיקים שבדור עוד קודמים אפילו לבנים שלו. יש על זה כל דור, צדיקים שבדור, אחד הצדיק שבדור. מה? יש על זה בספר, שלא, לפני שהוא לא ראיתי את זה, אני מדבר מתוך הזיכרון, מסופר על אחד החסידים, רבי אברהם פריז קראו לו, שהוא נהג ממש כך, כפשוטו ממש, לא בדרך משל, אלא כפשוטו ממש, כשהוא היה מקבל את המשכורת לסוף החודש, היה קודם כל שולח את כל הכסף לרבי. ואחר כך הוא כתב לרבי שאם הרבי יוצא הוא ישלח לו מה שמגיע לו, אבל קודם כל הוא אמר זה לא שלו. קודם כל הוא שלח את זה לצדיק שבדור, שלח את הכל לרבי, כי פשוטו, לא במה הלצה. קודם כל הוא שלח לרבי, ואם הרבי יוצא, הוא ייתן לו מה שייתן לו. או סיפור דומה שמסופר, נדמה לי גם עליו, שזה היה בזמן, בשנת תף ריש פי תת, או פי חת, מתי שהוא היה גר אז בארץ, והוא הלך פעם אחת ברחוב, והוא מצא אוצר גדול. מצא אוצר גדול ברחוב. לא יודע בדיוק איך זה היה, שק של יהלומים או שק של מטבעות, אבל שווי יקר ביותר. הוא מיד חשב לעצמו, אם אני אבוא הביתה עם זה, הרי מיד אשתי תראה את הכסף, אז מיד יהיו תוכניות, מה לעשות ואיך ומה, והדוחק, הם חיו בדוחק מאוד גדול. עוד לפני, הוא אמר לפני שאני הולך הביתה, מה הוא עשה? הוא נכנס דבר ראשון לבנק הראשון, וביקש להפקיד את הכסף ולעשות העברה, לחשבון בנק של הרבי הקודם, שאז הוא היה גר בוורשה בפולין. הוא עשה את כל הכסף העברה ישירות לחשבונו של הרבי, שהוא גם אז היה בדוח הגדול, וככה מסופר שמהסכום הגדול שנכנס לחשבונו של הרבי אחרי זה באותו תקופה אחר כך הייתה חתונה של הרבי, הרבי הקודם, הבת שלו הרי התחתנה עם הרבי. החתונה של הרבי הצליחו לעשות כפשוטות את כל מהלך החתונה, שזה און רב, כתוצאה מהכסף שהוא הכניס. הוא חי ככה כפשוטו, לא בדרך כלל הצבא, זה לא אדם, זה לא אדם שחי לפני 100 שנה, אלא זה אדם שהיה בסך הכל לפני דור אחד, מתי הוא נפטר, נפל לי? תשכחת, זה סך הכל לפני, פחות מ-40 שנה, יהודי שחי ממש בדור שלנו, והוא ככה חי כפשוטו, כמו שכתוב פה, חוץ מצדיקים שבדור שהם קודמים לבניו. מוסיף אדמו"ר הזקן עוד שורה, ונקדים לפני השורה הבאה עוד הקדמה, שהאיגרת הזו נכתבה במיוחד אחרי שהיו כמה מתלמידי המגיד ממזריץ', מחבריו של אדמו"ר הזקן, שעזבו את רוסיה באותו זמן ובאו לגור בארץ. אחד מהם המפורסם שבהם הוא רבי מנחם מנדל מהורודוק, או שלפעמים הוא נקרא רבי מנחם מנדל מויטפסק, בעל ספר פרי הארץ, הוא היום קבור בבית העלמין העתיק של טבריה. הוא היה אחד מחבריו של האדמו"ר הזקן, והוא גר אז בארץ והדוחק היה גדול. כותב אדמו"ר הזקן, וצדיקים שבארץ ישראל קודמים לצדיקים שבחוץ לארץ, לבד מזאת שלא הניחו כמותם בחוץ לארץ, ודל. זאת אומרת, אם הצדיק שבארץ ישראל הוא כזה, שיש בחוץ לארץ אחד שהוא כמוהו או גדול ממנו, אז לא צריך ללכת לצדיק שבארץ ישראל, אלא לתת לאותו אחד שהוא אפילו בחוץ לארץ, הוא גדול יותר. אבל אם יש צדיק כזה שהוא עזב את חוץ לארץ, הגיע לארץ ישראל ולא השאיר כמוהו בגדולתו בחוץ לארץ, אז למי צריך לתת? ודל, ודי למבין. מה זה ודי למבין? מי הוא המבין שצריך להבין? זה אותם חסידים שהיו בארץ שקיבלו את המכתב והיו צריכים להבין שצריך לתת, וגם חסידים שבחוץ לארץ שקיבלו את המכתב, שצריך לתת צדקה במיוחד לרבי מנחם מנדל מהורודוק, שהוא היה צדיק בדור שגר אז בארץ ישראל. וכאן אדמו"ר הזקן אומר שזה אפילו קודם לאשתו ובניו על פי התורה, עד כדי כך צריך להיות הגישה. נמשיך הלאה עוד הפעם את הקטע שקראנו. על כן, אנחנו חוזרים חזרה לדף קי"ד, איפה שעצרנו. בטבריה אמרנו קודם. רבי מנחם מנדל. מה? אתה אומר? השבוע היה יוצא שלו, אז זו הזכה פרטית שאנחנו מזכירים. על כן, אהובה יחי, שימו נא לבבכם לאלה הדברים הנאמרים בקצרה מאוד. ואם ירצה השם, פנים אל פנים אדבר בם בארוכה. זה כן מבטיח שאם אנחנו נשים לב למה שהוא כותב פה, אז אנחנו נזכה להיפגש את הפנים אל פנים, הוא יגיד לנו את הדברים האלה באריכות. אז מה הוא אומר? מה הנקודה שהוא רוצה שנשים לב? איך היות כל עיקר עבודת השם בעיתים הללו? כל עבודת השם שצריכה להיות בזמנים האלו, מה מיוחד בזמנים האלו? בעקבות משיחה, עקבות משיחה זה בזמן הזה, בסוף תקופת הגלות, שזה כבר הקיביים, הסוף, הסוף סוף ממש לפני הגאולה, מה צריכה להיות עיקר העבודה? היא עבודת הצדקה. היום במיוחד צריך להשקיע בעניין הזה של לתת צדקה, זה התפקיד של הדור. כמו שאמרו רז"ל, כמו שאמרו חכמים, אין ישראל נגלים אלא בצדקה. איפה כתוב את הלשון הזה, אין ישראל נגלין אלא בצדקה? יש כאן הערה ארוכה ומעניינת של הרבי, לא יזכיר את כולה, רק מילה אחת. הרבי מציין שבגמרה, שזה המקור, איפה שכתוב רז"ל בדרך כלל, רבותינו זיכרונם לברכה, אז הכוונה היא לגמרה בדרך כלל. בגמרה, רז"ל זה ראשי תיבות, רבותינו זיכרונם לברכה. או חז"ל זה חכמים זיכרונם לברכה. בגמרה, שמדובר על הנושא הזה, של צדקה, הלשון בגמרא זה כך, אין ירושלים נבדית אלא בצדקה. זה הלשון בגמרא. איפה כתוב את הלשון שאדמו"ר הזקן מציין, אין ישראל נגלין אלא בצדקה? זה לשון שלא כתוב בגמרא, זה לשון שכותב הרמב״ם בהלכות מתנות עניים. הרמב״ם הוא המקור של המשפט הזה, והרמב״ם מתייחסים אליו כ... הוא לא מחדש את זה לבד, הוא לוקח בעצם את הציטוט מהגמרא, רק הרמב"ם נותן פרשנות והעברה או שינוי מילה לדברי הגמרא, והמשמעות היא שהגאולה תלויה בעניין הזה של צדקה. ולא אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, תלמוד תורה שקול כנגד גמילות חסדים. זה שכתוב שלימוד תורה זה יותר מצדקה, אלא בימיהם. זה אמרו חכמים בזמנם. בזמנם היה תפקיד הדור שונה מהיום. בזמנם מה היה התפקיד של הדור? שתלמוד תורה היה עיקר העבודה אצלם. עיקר העבודה, עיקר תפקיד הדור בזמן הגמרא היה לימוד תורה, ועל כן היו חכמים גדולים, תנאים והמוראים. למה, ישאל אחד שאלה, למה אז היו תנאים, המוראים, כל כך הרבה, היום אתה לא מוצא כל כך הרבה תנאים והמוראים כאלה גדולים כמו שהיה אז. אז יש לך כמות גדולה, באותו דור חיו המונים שהם נקראים תנאים. המון. למה היום אין את זה? אז זה לא בגלל ש... התפקיד השתנה פשוט. אז התפקיד של הדור היה לימוד תורה, נתן הקדוש ברוך הוא כאלה גדולים שהם יכולים להיות גדולים בתורה. היום התפקיד של הדור זה לתת צדקה, אז יש אנשים שאין להם, אנשים פשוטים, ולתת צדקה אתה לא צריך להיות חכם גדול, אתה צריך לפתוח את היד ולהוציא מהכיס. אז לכן בדור שלנו לא, אין תנאים ומוראים, כי זה לא התפקיד של הדור שלנו. מה שאין כן בעקבות משיחה, כשאנחנו הגענו לעקביים, אנחנו כבר בסוף בסוף, שנפלה סוכת דוד עד בחינת רגליים ועקביים. סוכת דוד נפלה. מה זה סוכת דוד? סוכת דוד זה כינוי לספירת המלכות. זה כינוי, קודם כל כפשוטו, לדוד המלך. מלכות בי דוד, שזה הכוונה למשיח. יש פסוק שאומר, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. אומרים את זה, מי שזוכר, בסוכות, בברכת המזון, יש שם הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. מה זה הנופלת? כי כרגע היא בנפילה. כרגע בזמן הגלות זה נפילה. ולא סתם נפילה, אלא היא נפלה עד בחינת עקביים ורגליים ועקביים. זה נפל, נפל, נפל. והעניין הזה של סוכת דוד גם כן נקרא, דוד המלך המקורי גם כן נקרא אותו כינוי שמשיח נקרא. משיח קוראים לו בגמרא במסכת סנהדרין בר נפלי. מה זה בר נפלי? הוא כמו בר זה בן, בן שהוא נפל. מה זה נפל? נפל זה לא עלינו שאישה מפילה. מפילה זה נפל, זה נקרא נפל. בר נפלי זה בן שהוא נפל. מה פירוש הוא נפל? משיח ככה נקרא בר נפלי. דוד המלך גם נקרא בר נפלי. שני נקראים אותו דבר, למה? כי הם מעצמם יש להם מצב של נפילה. זה מצב של הגלות, שסוכת דוד נפלה. אם כבר מדברים על זה, אז אולי רק בסוגריים, בצורה מעניינת, כתוב שדוד המלך, שהוא נקרא בר נפלי, כתוב שהוא לא היה צריך להיות לו בכלל שנים וחיים בעולם הזה. ואיך הוא חי בכל זאת? כתוב שאדם הראשון, ככה מדרש מספר, שאדם הראשון הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הדורות העתידים להיות, והוא הראה לו, הנה, פה צריך להיות אחד שקוראים לו דוד המלך, אבל אין לו חיים. אמר אדם הראשון, אין לו חיים, אז אני אתן לו, משלי. אדם הראשון היה צריך לחיות 1,000 שנה, ובפועל כמה אדם הראשון חי? 930 שנה. איפה חסרים ה-70 שנה של אדם הראשון? זה קיבל דוד המלך. דוד המלך חי בדיוק 70 שנה, זה הוא קיבל מאדם הראשון. מבואר על זה בתורת הקבלה, ובחסידות זה מוסבר את הרעיון הפנימי שבזה. למה דווקא אדם הראשון נתן לו את זה? ולמה דווקא הוא נתן לו 70 שנה? מה החשבון בדבר? מבואר דבר מעניין מאוד. כתוב ככה. בעשר ספירות יש ספירה שקוראים לה ספירה הראשונה. איך קוראים לה ספירה הראשונה? ספירת החוכמה. זה הראשונה בעשר ספירות. איך קוראים לה ספירה האחרונה? ספירת המלכות. זה האחרונה. אנחנו עכשיו נמצאים בספירת העומר, השמים לב שמלכות זה האחרונה. כתוב על חוכמה, ספירת החוכמה יש לשון בפסוק שאומר, החוכמה תחיה בעליה. חיים בא מחוכמה. למה מחוכמה בא חיים? כי חוכמה זה ביטול, ככה מבואר בקבלה ובחסידות. אם יש ביטול, יש חיים. ספירת המלכות היא בדיוק ההפך מחוכמה. למה? כי מבואר בחסידות שכל המציאות של היש של העולם נוצר על ידי ספירת המלכות. ספירת המלכות היא זו שיוצרת מעין ליש. יש לך יש, אתה יוצר יש, אין לך חיים. דוד המלך הוא ספירת המלכות. אדם הראשון, מי הוא הראשון? מי הוא הספירה הראשונה? ספירת החוכמה. אז דוד המלך שהוא מלכות, אין לו חיים. אומר אדם הראשון, אני הרי חוכמה, והחוכמה תחיה, אני אתן לו חיים. איזה חיים הוא נתן לו? הוא נתן לו את כל המידות שלו. כמה מידות יש? בספירת העומר אנחנו צריכים לזכור כמה מידות יש. 7. וכל מידה בספירת העומר אנחנו רואים שהיא חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כל אחד כלול מ-10. 7 שכלול מ-10, בספירת העומר זה רק 7 כפול מ-7. אבל הרי השלימות זה 10, 7 כלול מ-10 זה 70. אמר האדם הראשון, אני אתן לך את כל המידות בשלימות, כך 70. כך 70 שנה. זה ההסבר על פי קבלה, למה קיבל אדם הראשון דווקא, למה קיבל דוד המלך דווקא מהאדם הראשון, ולמה דווקא 70. כל פעם זה היה בסוגריים, נחזור לענייננו. דוד המלך ומלכותו נקרא סוכת דוד. והסוכה הזו לפעמים היא נופלת. מתי היא נופלת? בזמן הגלות, זה נפילה. אז היום כשסוכת הדוד נופלת, והיא לא סתם נופלת, אלא היא נפלה עד בחינת רגליים ועקביים. מה זה הרגליים והעקביים? שהיא בחינת עשייה, היא נפלה עד למטה מטה. אנחנו עכשיו רוצים להרים את זה חזרה. מאיפה מרימים? כשאתה עכשיו רוצה להרים את השולחן, אתה רוצה להרים אותו בתפיסה טובה, תפוס אותו מלמטה, תוכל להרים אותו. אם תפוס אותו מלמעלה, לפעמים הוא יחליק לך, אם זה מדובר על דבר ישר וחלק. אתה רוצה תפוס ארון שאין לך אחיזה בו, האחיזה תפוס אותו מלמטה, תוכל לרומם אותו, להרים אותו. אתה רוצה להרים את סוכת דוד, היא נפלה למטה-מטה, תרים אותו מלמטה. אם אתה תתחיל עכשיו להגיד, אני עכשיו אתעסק יותר בלימוד, בתורה, בחוכמה, אתה רוצה לתפוס את סוכת דוד מלמעלה, מהחלק העליון שלה? אי אפשר. תתפוס את סוכת דוד מהחלק התחתון. מה זה החלק התחתון? אם שכל זה עליון, מה זה החלק התחתון? מעשה, עשייה זה החלק הכי תחתון. תעשה, תקיים מצוות במעשה. כשאתה תקיים מצוות במעשה, בעשייה, זה ירומם. שאין כן, בעקבות משיחה, אמרנו, אז שנפלה סוכת דוד עד בחינת רגליים ועקביים שהיא בחינת עשייה, אין דרך לדבקה בה באמת. אי אפשר לדבוק באופן אמיתי בקדוש ברוך הוא. ולהופכה חשוכה לנאור הדילי, ואתה לא יכול להפוך את החושך לאור, אתה לא יכול להפוך את המצב הירוד ולרומם אותו, כי אם מבחינת עשייה, רק אם אתה תלך מלמטה, מעשייה, שהיא, איך עושים את זה? שהיא מבחינת עשייה, כי מבחינת עשייה גם כן, שהיא מעשה הצדקה. כידוע למשכילים, שבחינת עשייה באלוקות, מה זה נקרא באלוקות לעשות? היא בחינת השפעת והמשכת החיות למען, למטה-מטה, למען דליטלי מגרמי כלום. מה זה נקרא עשייה באלוקות? מה זה נקרא לעשות? להוריד את זה הרי ידוע בארבע עולמות, העולם התחתון ביותר נקרא עולם העשייה. אם אתה נותן למי שאין לו, לנמוך ביותר, זה נקרא עשייה. אם אתה תנהג באותו מידה, תלך למי שאין לו, לעני, לנזקק, ותנסה לרומם אותו, אתה רואה אותו שהוא שבור ונפול, תעזור לו, תרומם אותו. אתה לא מרומם רק אותו, אתה מרומם את כל סוכת דוד. כל פעולה הזו כזו שאנחנו מרוממים מישהו שנמצא למטה, על ידי עשייה, רוממת את כל סוכת דוד, רוממת את העניין של משיח, הבאת את הגאולה. אין ישראל נגלים אלא בצדקה. וכל הזובח את יצרו בזה, מי שזובח את היצר הרע שלו בעניין הזה, מה זה נקרא לזבוח את היצר הרע? יש בזה שני פירושים, מה זה נקרא לזבוח את היצר הרע? איפה הלשון הזה כתוב לזבוח? זה כתוב בתהילים. לא זבחי אלוקים, אלא הפסוק בתהילים אומר, זובח תודה יכבדנני. שם דרך הרינו ביש האלוקים. זובח, אדם שאומר את הגמרא על הפסוק הזה, זובח תודה, מי שזובח את היצר הרע שלו, יכבדן נני. למה כתוב שתי נונים? הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, והוא מכבד אותו בעולם הבא. מה זה נקרא זובח את יצרו? אז הרבי מציין שיש כאן פירוש של רשי ופירוש של המערשה. רשי אומר שמה זה זובח? שהוא הורג אותו, שוחט אותו, הורג את היצר הרע. המערשה אומר, נותן הנחה. הוא אומר, מה זה זובח? הוא כובש אותו. מה שנקרא, בלשון החסידות, התקפיה. אתה לא יכול לשחוט אותו, או לפחות תאלץ אותו לשתוק. זה שתי רמות, עד כמה אפשר לסבוח. או שאתה רקת את היצר הרע שלך, ועכשיו היד שלך פתוחה בלי מעצורים, או שלפחות כל פעם אתה זובח אותו מחדש. שמעתי פעם, יש אמרה של אחד מהדמו"רי פולין, מה שאנחנו אומרים כל בוקר לפני התפילה, כתוב שם, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם. הוא אומר, מה זה משחט אותו? את מי צריך לשחוט? לשחוט את היצר הרע, זובח את יצרו. במה בא לידי ביטוי ששוחטים אותו? יש שלושה דברים, על ירך המזבח צפונה. מה זה ירך המזבח צפונה? זה שלוש דברים שאדם יכול להיכשל בהם, ואותם הוא צריך לסבוח. ירך זה עניינים של כישלון בנושא עריות, מראות אסורות וכדומה. מזבח זה כישלונות שקשורים לאוכל, שולחנו של אדם דומה למזבח, שאדם תאוות האכילה. וצפונה כתוב, הרוצה להעשיר יצפין. צפונה זה כסף. צפונה, לסבוח את היצר הרע שלו בעניינים של כסף. אז על דרך מה שאומר כאן אדמו"ר הזקן, ושחט אותו לשחוט את היצר הרע בזה. אז כל מי שזובח את היצר הרע שלו בזה, בעניינים של צדקה, הוא פותח ידו ולבבו, פותח את היד שלו, פותח את הלב שלו בעניין של צדקה, התקפיה סתרא אחרא. הוא לא רק עזר ספציפית לאיזה אדם נזקק, הוא עזר לכל עם ישראל, הוא עזר לכל הדורות, הוא עזר לשכינה הקדושה, הוא פשוט רומם את סוכת דוד, הוא מהפך חשוך לאור, את כל החושך של הגלות הוא הופך ברכות, שכל הגלות מחכה עכשיו לעוד נתינה קטנה שאתה תעשה, ובזה סיימת את העניין. סיים אדמו"ר הזקן, השם יתברך השוכן עלינו בבחינת עשייה בעקבות משיחה, הוא מהפך את החושך לאור. לאיזה אור? לאור של הקדוש ברוך הוא שנמצא איתנו בעקבות משיחה, ויזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון. האדם הזה שייתן צדקה, הוא בעצמו יזכה לראות בעיניו הגשמיות את הגאולה האמיתית והשלימה. אז עד כדי כך צריך להיות העניין הזה, שאדם פשוט לא יהיה לו קשה לתת, כי אם הרווחת משהו זה לא שלך ולא בשבילך, אלא אם הרווחת משהו בשביל לעזור לשכינה, לקדוש ברוך הוא, אם אתה צריך לתת לאשתך, כי גם זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה כמו צדקה, אתה נותן קודם צדקה למי שאתה צריך, עניי ביתך הקודמים לעניים אחרים, אבל הנתינה צריכה להיות באותו אופן, לסייע לעניין הזה של הגאולה שתבוא, הגאולה האמיתית והשלמה.